כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, כ"א בטבת תשע"ז, מסכת בבא מציעא, דף קט"ו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ברשותו של גביר יהודי, תושב לודז' שבפולין, היו דירות רבות אותן העמיד להשכרה. פעם הראה שמשפחה דלת אמצעים אשר שכרה דירה ממנו לא עמדה בתנאי התשלום, ולאחר התראות חוזרות ונשנות פינה גביר את המשפחה המסכנה על מטלטליה אל הרחוב. המעשה הנלוז עשה לו כנפיים בעיר, ועד מהרה מצא עצמו הגביר מותקף על ידי מכרה וידידיו על אשר עשה. להגנתו טען הגביר נגדם, הרי ויתור על חוב זה נחשב כמצוות צדקה. מדוע איפה אתם דורשים ממני לשאת בעול הצדקה הזו? עד הרבה, אתם המדברים גבוהה גבוהה, תלו לעצמכם את הזכות הזו ושלמו לי את שכר הדירה עבור אותה משפחה, ואז השיבה אל ביתה. לימים נזדמן הגביר לביתו של האדמור מגור, בעל האמרי אמת זכר צדיק לברכה, שנזף בו קשות על מעשהו. הגביר ניסה להצטדק וחזר על טענתו כי אינו מחויב במצוות צדקה זו יותר מאשר שאר בני העיר. אבל הרבי ישיב לו כי טעות בידו והוא המחויב במצווה הזו יותר מהם. שהרי המשנה במסכת גיטין דף מ"א עמוד ב' אומרת, עבד כנעני שהפך להיות חציו עבד וחציו בן חורין, כגון שהיה עבד לשני אדונים ואחד מהם שחררו, כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיו. כלומר, האדון משחרר את העבד תמורת התחייבותו של העבד לפרוע את דמיו בעתיד. לכאורה, שאל הרבי, מדוע כופין את רבו לעלות לו מעות ואין כופין את כל אנשי העיר לעשות לו כן? נמצאנו למידים, כי מי שהראה אצלו עניין של צדקה, מחויב הוא בו יותר מאחרים. ולכן נזף הרבי בגביר, אתה חייב במצוות צדקה זו שנפלה בחלקך ואל תנסה להשתמט ממנה בטענת שווא. לומדי בית המדרש הוסיפו, כי גם מסוגייתנו ניתן ללמוד את הכלל החשוב הזה. הרי הגמרא קובעת שאין המלווה רשאי ליטול מהלווה חפצים שהלווה נזקק להם לצורכי חייו השוטפים. שואלת הגמרא, מדוע חייב המלווה לדאוג לצורכי חייו של הלווה? הרי אין מוטל על המלווה לפרנס את הלווה. עונה הגמרא, איברה עלי קרמי. ודאי, חובה זו מוטלת על המלווה, שנאמר, ולך תהיה צדקה, כלומר, התורה הטילה מצוות צדקה מיוחדת על המלווה שהעני חייב לו כסף. רואים אנו שאדם הקשור לכסף אשר העני זקוק לו צריך לדאוג לעני הזה יותר מן האחרים. פתחנו את שיעור דפינו היומי עם הסיפור הזה שקשור לסוגיה אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. הדברים לקוחים מתוך הספר מאורות הדף היומי. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי. שלא יראה דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא אנחנו פותחים את דברינו עם פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, על ידי שנשיב כעת, על שש השאלות ששאלנו בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, האם מסדרים לנודר להקדש ומניין? והתשובה, רבי יעקב משמי דבר פדה ורבי ירמיה משמי דאילפה אמרו שיש ללמוד בקל וחומר מבעל חוף שאין מסדרים, ואילו רבי יוחנן דורש שקש מנדר להירחין שכן מסדרים. שאלה שנייה, איזה דין לומדים בר פדה ורבי אלפא מהיקש בין ערכין להקדש? והתשובה, גם בהקדש הנודר על ערך עבר אחד שבגופו הרי הוא נידון לפי חשיבותו, שאם הנשמה תלויה בו חייב דמי כולו. שאלה שלישית, מניין אסור לתרום? כשהוא ערום, התשובה נאמר ולא יראה בך ערוות דבר, שלא תראה ערוותך בשעה שאתה מברך ומדבר. שאלה רביעית, מדוע היה מותר לאליהו להחיות את בן האלמנה, הרי כהן אסור לטמא למת? והתשובה, ידע אליהו בוודאות שיחייהו, ולכן הותר לו משום פיקוח נפש. ככה תוספות. שאלה חמישית, מניין לרבי שמעון בר יוחאי, שאין קברי נוכרים מטמאים? והתשובה, נאמר בישראל, אדם אתם. דורשים שישראל קרויים אדם, ואין הנוכרים קרויים אדם. השאלה האחרונה על דף קוף י' הייתה, מדוע חלק רבה על רב ששת בביור הברייתא של המלווה את חברו אינו רשאי למשכנו? והתשובה, כי הוא סובר שעדיף לומר שהתנא שכח לומר קטע מסוים, אשר לומר שטעה ואמר חייב, במקום אינו חייב. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדפינו היומי, דף קוף י' ממסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע כ"א בטבת תשע"ז, עיקר ותורף העניין ללימוד דפינו היומי, הלא הוא דף קוף ט"ו ממסכת בבא מציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף י' עמוד ב', ארבע שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רבי יוחנן, משכנו ומת, שומתו מעל גבי בניו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. כעת מביאה הגמרא את דיני המשכון לאחר מיתת הלווה. אמר רבי יוחנן, אני משכנו המלווה ללווה, והשיב המלווה את המשכון ללווה בזמן שהיה צריך לו כדין התורה, ומת הלווה כשהמשכון בידו, שומתו מעל גבי בניו, נוטלו המלווה מעל גבי בניו של הלווה לגבות ממנו את חובו, ואין זה ככל המטלטלין של הלווה, שאין המלווה רשאי לגבותם מהיורשים. כמה מבואר במסכת כתובות דף צדי ב' עמוד א', שמטלטלין של יתומים אינם משועבדים לבעל חוב. במקרה הזה, כיוון שהמלווה נטלו כמשכון, הרי הוא קנוי לו ויכול לגבותו גם מיורשי הלווה. וכמה מבואר בדברי רבי יצחק במסכת גיטין דף למד זין עמוד א', שדורש מהפסוק ולך תהיה צדקה, שהמלווה קונה את המשכון. שאם לא כן, אין השבת המשכון נחשבת לו כצדקה. מי טיבי קשה על דברי רבי יוחנן מן הברייתא. אמר רבי מאיר, וכי מאחר שממשכנים, מאחר שנוטלין את המשכון מהלווה, למה מחזירים לו את המשכון, והרי ראוי שישאר המשכון ביד המלווה? תמאה הגמרא על שאלתו של רבי מאיר, למה מחזירים? רחמנא אמר ההדר, התורה ציוותה תחזיר את המשכון, ולכן חייב המלווה להחזירו. מה זו השאלה, למה מחזירים את המשכון? אלא מסבירה הגמרא, כך היא שאלת רבי מאיר, וכי מאחר שמחזירים את המשכון, אם כן למה חוזרים למחרת וממשכנים? הרי גם עכשיו יהיה מוטל עליו על המלווה להשיב את המשכון בלילה או ביום לפי צורכי הלווה. ובהר רבי מאיר שני טעמים לדבר, האחד שלא תהיה שביעית משמטתו, מפקיעה את חובו, כי על ידי שנטל המלווה משכון מהלווה, הוא קנוי לו למלווה. ואין שביעית משמטת אל החוב שצריך המלווה לטוברו, ואילו כאן יכול לגבות את חובו מהמשכון ללא תביעה. הטעם השני, כדי שאם ימות הלווה, לא יעשה דינו של חפץ זה שהוא נוטל כדין שאר המטלטלין של צלבניו של הלווה, שאין גובים מהם, אלא יוכל המלווה לגבות ממנו את החוב. עכשיו מסיים את הגמרא את הקושייה, יש לדקדק מהברייתא, טעם מה הטעם שיכול המלווה לגבות את המשכון אחר מיתת הלווה זה כיוון דהדר ומשכני, שחזר ומשכנו והיה בידו בעת שמת הלווה, הלא הדר ומשכני, אבל אם לא חזר ומשכנו, אלא הניח את המשכון ביד הלווה ומת הלווה כשהמשכון בידו, לא, אין המלווה גובה ממנו, ואם כן זה לא כדברי רבי יוחנן שאמר שאף אם מת הלווה כשהמשכון בידו של הלווה, יכול המלווה לבוא וליטול מהיורשים את המשכון ולגבות ממנו את חובו. מתרץ את הגמרא אמר עבדה בר מתנה, ולאו תרוצק המתרצת לה? האם לא הוצרכת לתרץ ולבאר את הברייתא שלו כפשוטה ולשנות את גרסתה? ממילא תריץ אחי, שנה עוד את הגרסה וכך תגרוס. וכי מאחר שמחזירים למה ממשכנים מעיקרה, מתחילה, כלומר לשם מה נוטל המלווה כלל את המשכון, והרי יצטרך להשיבו, ולא נגרוס כמו שגרסנו קודם למה חוזרים וממשכנים. על זה משיב רבי מאיר, כדי שלא תהיה שביעית משמטתו, ולא יעשה מטלטלין אצל בניו, אלא על ידי שנטלו פעם אחת כמשכון, הרי היא נקנית לו למלווה, וכשמשיבו המלווה אחר כך ללווה, זה בעצם פיקדון אצל הלווה, ולכן אפילו אם משיבו ללווה ומת הלווה כשהמשכון בידו, חוזר המלווה וגובה מהמשכון את חובו, וכדברי רבי יוחנן. אומרת הגמרא שנינו במשנה, לעיל בדף קוף י' ג' עמוד א', שאסור למלווה להיכנס לביתו של הלווה ליטול משכון. מביאה הגמרא אופנים מסוימים שבהם רשאי אדם להיכנס לבית החייב וליטול ממנו משכונות. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ד פסוק י', כי תשה ברעך משעת מאומה, לא תבוא אל ביתו לעבות אבותו. יש ללמוד מהפסוק הזה שרק לביתו של הלווה עצמו יהיה אתה רשאי להיכנס. כדי ליטול את המשכון, אבל אתה נכנס לביתו של הערב כדי ליטול ממנו את המשכון. והכוונה ערב רגיל שאין המלווה יכול לטובעו עד שיתבע את הלווה, אבל בערב קבלן שדינו כלווה ממש ויכול המלווה לטובעו תחילה, מבואר בספר התרומות שדינו כלווה גם לעניין הזה ואסור למלווה להיכנס לביתו למשכנו, כי הרי מבואר בהמשך הסוגיה שגם בחיובים שמותר ליטול עליהם משכון אם זה כפן במלווה, שנעשה חיובם כהלוואה שמחויבים לפורה בזמן מסוים, אסור ליטול עליהם משכון, וחיוב ערב קבלן אינו פחות מזקיפה במלווה, אף שלא קיבל הלוואה ממש. מביאה הברית את המקור לשיעבודו של הערב. וכן הוא אומר בספר משלי פרק ח' פסוק ט' ז', לקח בגדו כערב זר. מבואר בפסוק שרשאי המלווה ליטול את בגדו של הערב בפיראון החוב. ואומר שם בספר משלי, בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפך. כלומר, אם נעשית הערב לחוב חברך, ותקעת כפך כהתחייבות למלווה על הערבות, נוקשת באמרי פיך, נלכדת באמרי פיך. כלומר, אם נכשלת בדיבורך וציירת את חברך, היצא לשני הדברים הללו, עשה זאת איפה בני וינצל, קיבת בכף רעך, לך יתרפס, ורהב רעך. כלומר, אם ממון יש לו בידך שנעשית הערב בחוב ממון, כמבואר בפסוק הראשון, על זה נאמר לך יתרפס, כלומר, אתר לו פיסת יד, פיסת כף יד. ופיסת יד מבאר התוסות במסכת נזיר דף נון עמוד ב', דיבור המתחיל מלוא, שהכוונה מפיסוק האצבעות ועד הזרוע. ושלם לו את הממון משלך, ואם לאו, לא נעשה את הערב, אלא ציערתו בדברים כמבואר בפסוק השני, העצה לזה היא, הוא רהב רעך, הרבה עליו רעים ידידים שיבקשו ממנו שימך לך. מביאה הברית הדרשה נוספת בעניין משכון, לצד שני אופן אחר שיש לדרוש את הפסוק לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, רק לביתו של הלווה היא הייתה רשאי להיכנס, ליטול משכון, אבל אתה נכנס ליטול משכון מבית חברך שאינו חייב לך מחמת הלוואה, אלא לסחר כתף, ששכר אותך ככתף, דהיינו לשאת מסעות בכתף, סבל, ולא שילם לך. או לסחר חמר, ששכר אותך כחמר, להוליך את החמור בדרך עם מסעו. או לסחר פונדק, מלון, ששכרו ממך ולא שילם לך. או לסחר דיוקנאות, צורות, ששכרך לצייר לו צורות בביתו ולא שילם לך. בכל אלה רשאי התובע להיכנס לבית הנתבע וליטול משכונות, כיוון שאין אלו חיובים של הלוואה. בערת הברייתא שיש אופן שגם בחיובים אלו אסור להיכנס לביתו. יכול האם נאמר שרשאי להיכנס לביתו אפילו באופן שזה כפן עליו במלווה? שהעמיד לו חוב ממון זה כהלוואה שיהיו המעות בידו עד זמן מסוים. ואז יפרענו. תלמוד לומר לכך נאמר בתחילת הפסוק, האוסר להיכנס לבית הלווה, כי תשה ברעך משת מאומה. ומשמעות הלשון היא שכל משת שבעולם, כלומר, כל חוב ששייכת בו עכשיו לשון נשייה, ואפילו חוב שעיקרו מחמת שכר פעולה וכדומה, ורק אחר כך זה כפו בהלוואה, אסור להיכנס לביתו ליטול משכונות. וחי את החי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף קופטת וו עמוד א'. במשנה הקודמת בדף קופיות ג' התבהר שאסור למלווה להיכנס לבית הלווה כדי ליטול ממנו משכון, אלא ממשכנו על ידי שליח בידין. בשתי המשניות הבאות יובאו איסורים נוספים שאמרה התורה בדיני נטילת משכון. וכך אומרת המשנה הראשונה בדף קופטת וו עמוד א', אלמנה שלוותה ממון בין שהיא ענייה ובין שהיא עשירה, אין ממשכנים אותה כלל, שנאמר בספר דברים פרק חב דלת פסוק י' ז', לא תחבול בגד אלמנה. במשנה הקודמת בדף קופיות ג' עמוד א' התבאר שאסור למלווה להיכנס לביתו של הלווה ליטול ממנו משכון, אלא ממשכנו על ידי שליח בידין. ואמר שם שמואל שגם שליח בידין אינו רשאי להיכנס לבית הלווה, אלא נוטל ממנו את המשכון בשוק. ונחלקו הראשונים באיזה אופן עוסקת משנתנו. תוספות בדיבור המתחיל אלמנה בפירושם השני, שהם כותבים שזה הפירוש העיקרי, מפרשים שמדובר גם במקום שמותר למשכן סתם בני אדם. והיינו לדעת שמואל על ידי שליח בידין ובשוק. מכל מקום אסור ליטול בגד אלמנה. ואילו הרמב"ן ותוספות בפירושו הראשון אומרים, שהאיסור למשכן בגד אלמנה ורחיים ורכב הם רק כשנטלה מתוך ביתה, כמשמעות לשון חבלה שהיא נטילת המשכון מתוך בית הלווה. אבל אם נוטלו ממנה בשוק, אינו עובר כלל איסור. ולמרות שגם כלים של שאר בני אדם אסור ליטול מתוך ביתו של הלווה כדברי שמואל האל, הרי כבר ביארה שם הגמרא שנאמר האיסור הזה כדי לומר שהחובל רחיים ורכב עובר בשני לאווים. עוד נחלקו הראשונים בדינים הבאים, דעת הרמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ג' הלכה א' הלכה ב', שהאיסור הוא בין על נטילת המשכון שלו בשעת ההלוואה, ובין על נטילתו בשעת ההלוואה, ואף שבשעת ההלוואה נותנו הלווה מרצונו ומדעתו. והסברה של הרמב״ם מבאר הרשב"א, שהרי מבואר במשנה שאסרה התורה לחבול בגד אלמנה אף שהיא עשירה ואינו צריך להחזירו לה כל יום. וכן אסרה התורה ליטול כלים שעושים בהם אוכל נפש אפילו אם יש לו מאה כיוצא בהם. ואם כן, אין לומר שהטעם באיסורים הללו זה משום שחסה התורה על הלווה, אלא בוודאי האיסור הוא בעצם נטילת המשכון מהאלמנה, או בעצם נטילת הכלים של אוכל נפש כמשכון. ממילא אין חילוק בנטילת המשכון בעת ההלוואה לנטילתו לאחר ההלוואה. אבל הראב"ד והרשב"א חולקים על הרמב"ם וכותבים שהאיסור הזה נאמר בתורה בלשון חבלה, והיינו רק שלא בשעת הלוואה. אבל נטילת משכון בשעת ההלוואה אינה קרויה חבלה, ולא אסרה זאת התורה. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בדף קט"ו עמוד א'. ברגע שלפני שנלמד את הגמרא נציין שיש מחלוקת הפוסקים, אם הדין שנאמר במשנה לגבי אלמנה זה רק באלמנה ממש או בכל אישה נמצאת לבדה. שלוש שיטות בדבר. דעת אסמע, שהאיסור הוא בין באלמנה בין בגרושה, כיוון שהן חיות לבדן, אבל לא בבטולה שהיא ברשות אביה. דעת השח, שהאיסור הוא רק באלמנה שליבה שבור ודואג, אבל בגרושה ובטולה מותר. וכותב התומים ומבאר, שאין לנו רשות להוסיף על מה שאסרה התורה בפירוש, אם לא כן נוסיף גם אישה שלח בעלה למדינת הים ויושבת לבדה. השיטה השלישית זה דעת התז, שהאיסור הוא בכל אישה אלמנה גרושה ובתולה, אלא שנקטה התורה אלמנה שדרכה להיות בעלת מסע ומתן, ואילו בתולה אין דרכה בכך. עכשיו אל הגמרא שאחרי המשנה הראשונה בדף קט"ו עמוד א'. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים, איזו אלמנה אסרה התורה למשכן. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שנמצאת במסכת סנהדרין דף כ"א עמוד א', אלמנה בין שהיא ענייה ובין שהיא עשירה אין ממשכנים אותה כלל, אלו הם דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר אלמנה עשירה ממשכנים אותה, ורק אלמנה ענייה אין ממשכנים אותה. והטעם שאסרה התורה למשכן אלמנה ענייה, כיוון שאתה חייב להחזיר לה את המשכון כל יום או כל לילה לפי השימוש הראוי לו, ומתוך כך אתה מסיע שם רע בשכנותיה, שמתוך שיראו אותך נכנס ויוצא בביתה והיא אלמנה יוציאו עליה שם רע. אבל עשירה שיש לה בגדים אחרים ואינך צריך להשיבם לה כל יום, מותר למשכן. שואלת הגמרא לממרא, אם יש לומר על פי המבואר בברייתא דרבי יהודה לא דריש טעם הדקרא, רבי יהודה לא דורש את טעם המצוות ולכן אינו מחלק בין אלמנה ענייה לעשירה, ואילו רבי שמעון דריש טעם הדקרא, רבי שמעון כן דורש את טעם המצוות ולכן הוא מחלק בין אלמנה ענייה שיש בחשש של הוצאת שם רע לבין אלמנה עשירה שכיוון שאין בה את הטעם הזה לא אסרה התורה למשכנה. והאיפכא שמינן לאו והרי שמענו במקום אחר שכל אחד מהם סובר בהפך מהמבואר כאן. ומביאה הגמרא, אחד מצינו שאמרו להפך. דתנן, שנינו במשנה במסכת סנהדרין דף כ"א עמוד א', נאמר בפסוק לגבי מלך ישראל בספר דברים פרק י"ז פסוק י"ז, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. דרשו חכמים שרשאי לישא רק 18 נשים ולא יותר. ודרשו זאת בסוגיה ממה שאמר השם לדוד המלך בספר שמואל ב' בעניין נשיו, ואם מעט ואוסיף עליך כהנה וכהנה. ובאותה שעה היו לדוד המלך 6 נשים, וכהנה הכוונה עוד 6, וכהנה הכוונה עוד 6. ובברייתא שם יש מי שאומר שאותרו לו 24 נשים, ויש מי שאומר שאותרו לו 48 נשים. נחלקו התנאים באילו נשים נאמר האיסור הזה. תנא קמא אומר שרשאי לישא 18 נשים ולא יותר, בין כשרות ובין פרוצות. רבי יהודה אומר שטעם האיסור הוא משום הסרת הלב מאחרי השם. ולכן מה שאותרו לו 18 נשים, היינו אף שאינן כשרות. אבל מרבה הוא רשאי המלך להרבות לו נשים אפילו יותר מ-18, ובלבד שאותן שהוא מרבה, לא יהיו מסירות את ליבו מאחרי השם. רבי שמעון אומר, מה שאמרה התורה ולא יסור לבבו, אין זה שייך לריבוי הנשים. אלא אפילו אישה אחת ומסירה את ליבו, הרי זה לא יישאנה, ואם נשאה, עובר באיסור הזה. אם כן, מה תלמוד לומר, מה למדנו מהפסוק ולא ירבה לו נשים, שאפילו אישה כאביגיל, אשת דוד המלך שהייתה צדיקה ונביאה, כמה מבואר במסכת מגילה דף י' עמוד א', אסור למלך להרבות לו יותר מ-18, ועל כל פנים מוכח שרבי שמעון לא דורש את טעם המצווה, ולכן הוא אוסר להרבות גם נשים כשרות, ואילו רבי יהודה כן דורש את טעם הפסוק, ולכן הוא מתיר להרבות נשים כשרות. אז איך אצלנו למדנו להפך? מתרץ את הגמרא, לעולם רבי יהודה לא דריש טעם הדקרא, וכמבואר לגבי משכון שאינו מחלק בין אלמנה ענייה לבין אלמנה עשירה. ושאין יחש, שונה הדבר לגבי ריבוי נשים במלך, דמפרש קרא שפרשה התורה עצמה את הטעם, ואמרה לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. כלומר, מה איתה, מה הטעם שלא ירבה לו נשים? משום כדי דלא יסור לבבו. מבאר את הגמרא את שיטת רבי שמעון לגבי ריבוי נשים במלך. אומרת הגמרא ורבי שמעון סובר ולא יסור לבבו אינו טעם לאיסור ריבוי אנשים. וטעמו, מכדי הרי באלמה דרשינן טעם הדקרא, בכל התורה אנחנו דורשים מדעתנו את טעמי המצוות, גם כשאינם כתובים בפירוש בתורה. ואם טעם התורה באיסור ריבוי נשים היה משום הסרת הלב, לכתוב רחמנה תכתוב התורה רק לא ירבה לו נשים, ולא באינן ואין צורך שתכתוב את הטעם של לא יסור לבבו, ואנה ידן אנחנו נדע לדרוש מה הטעם, מה הטעם שלא ירבה לו נשים, משום דלא יסור לבבו. ואם כן, לא יסור לבבו דכתב רחמנה בפירוש למה, למה יש לדרוש מכך? אלא מכאן למד רבי שמעון שיש איסור מיוחד באישה המסירה את ליבו, ולכן אפילו אישה אחת ומסירה את ליבו, הרי זה לא יסענה משום האיסור של לא יסור לבבו, ולא ריבוי נשים, אסור אפילו באישה כאביגי. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף קופתות ועמוד א'. אומרת המשנה, החובל את הריחיים, מלווה, הנוטל כמשכון את הריחיים של הלווה שיש בהם שתי אבנים. העליונה מכונה רכב והתחתונה מכונה ריחיים. עובר משום לא תעשה, ואפילו אם יתרו בו התראה אחת על נטילת שני הכלים. חייב במעשה הזה שתי מלכויות משום שני כלים, שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק ו', לא יחבול ריחיים ורכב. ותוסות בדיבור המתחיל וחייב מקשים כיצד לוקע מלווה על האיסור הזה. והרי זה הוא לאו הניתק לעשה, כלומר, לאו שאפשר לתקנו על ידי קיום מצוות עשה. כמבואר בדברי אביי לקמן בדף קופת זין עמוד א' שאמר, לאותו מלווה שחבל כלי שעושים בו אוכל נפש שישיבנו ללווה, מוכח שיש בזה חיוב השווה. וזה החיוב שאמרה התורה, השף תשיב לו את האבות, והרי זה כגזילה שאין לוקים עליה, כיוון שחייב הגזלן להשיב את הגזילה. תרצים התוסות מה שאמר אביי למלווה שישיב את האבות, זה לא מחמת שבכך הוא יקיים מצוות השווה, אלא כיוון שנטלו בטעות ולא ידע שיש בזה איסור, הרי זו שחייה בטעות שאינה מועילה. אבל אם היה נוטלו במזיד, היה דינו במחלוקת אביי ורבא תלוי. במסכת מורה דף דלת עמוד ב', האם כל דבר שיש בו איסור ועשה אותו אדם, אם יעביד לא מעני, שלא הועילו מעשה וממילא חייב להשיב את המשכון, או שיעביד מעני, מועיל ואינו חייב להשיבו. הרמב"ם בהלכות מלווה ולווה פרק ג' הלכה א' והלכה ב' כותב שהנוטל כמשכון כלים שעושים בהם אוכל נפש או בגד אלמנה, מוציאים ממנו בעל כורחו ומחזירים ללווה ואינו לוקה. אבל אם עבד המשכון או נשרף ואינו יכול להשיבו, לוקה. ומבאר המגיד משנה שהטעם שאינו לוקה על לב זה, כיוון שזה לב הניתק לעשה, של השב תשיב. כמה מבואר בגמרא לאל בדף ל"א עמוד ב', שדרשו מכפעילות הלשון שחבול תחבול, שחיוב השווה במשכון, הוא גם עם חבלו שלו ברשות, ורק אם עבד או נשרף שאינו יכול להשיבו, אז לוקה. לפי זה כותב אסמה, שאין כוונת הרמב״ם שמוציאים את המשכון מיד המלווה לאלתר, אלא שהלווה צריך להשתמש בו, אז מוציאים מיד המלווה. ואילו הרעבד כותב לגבי הנכנס לבית הלווה ליטול ממנו משכון שלא לוקים על הלב הזה גם אם עבד המשכון או נשרף, כיוון שבעבדת המשכון הפסיד המלווה את חובו והרי זה כתשלומים ואין אדם לוקה ומשלם על אותה עבירה. כמבואר בפירוש במסכת מכות דף ט"ז עמוד א', שלא לוקים על הלב הזה של נטילת המשכון מבית הלווה, כיוון שהוא ניתן לתשלומים. מסביר המגיד משנה דברי הרעבד, שהוא סובר כך גם לגבי נטילת משכון מאלמנה או כלים שעושים בהם אוכל נפש. דין נוסף, אומרת המשנה, ולא רחיים ורכב בלבד אמרו שאסור למלווה ליטול כמשכון, אלא כל דבר שעושים בו אוכל נפש. אסור ליטול כמשכון, שנאמר כי נפש הוא חובל, כלומר לא ייטול המלווה כלי שמשמש להכנת אוכל נפש. אבל אוכלין ממש, מותר לחבול, כפי שאומר התוספות, לקמן בדף קופת זין עמוד א' דיבור המתחיל כלים. ומסביר אסמה, שהקפידה התורה רק על כלים שמשתמש בהם כל ימיו לעשיית אוכל נפש, אבל באוכל עצמו לא הקפידה התורה, שהרי משאירים לו מזון ל-30 יום, כי אנחנו פוסקים שמסדרים לבעל חוב כמבואר ליל בדף קוף י' ד' עמוד א', ולא חוששים לזמן שלאחר 30 יום, כיוון שבינתיים יוכל לסדר לעצמו אוכלין לזמן הזה. זוהי החי וראי המשנה השנייה בדף קוף ט' ו' עמוד א', וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדינו של החובל ריחיים והרכב. אמר אבונה, מלווה שחבל שנטל למשכון את אבן הריחיים בלבד ללא הרכב, לוקה שתיים, פעמיים חיובי מלכות שכל אחת היא 39 מכות, חיוב אחד משום לא יחבול ריחיים וחיוב נוסף משום כי נפש הוא חובל, שזהו איסור לקחת כל כלי שעושים בו אוכל נפש ובכלל זה ריחיים. ואם לקח ריחיים ורכב, לוקה שלוש, אחת משום ריחיים, אחת משום רכב ואחת משום כי נפש הוא חובל. לפי הדברים שלוקים גם משום כי נפש הוא חובל, כותב הרמב"ן, אם חבל כמה כלים שעושים בהם אוכל נפש בהתראה אחת, לוקה רק פעם אחת. שאם נאמר שלוקה על כל כלי וכלי, אם כן היה רבונה אומר שהחובל רחיים והרכב לוקה ארבע, שבכל אחד מהכלים לוקה משום כי נפש הוא חובל. מכך שאמר שלוקה רק שלוש, מוכח שלוקים על כל הכלים פעם אחת. רב יהודה אמר, חבל לקח למשכון רק ריחיים לוקה אחת, וכן הלוקח רכב לבדו לוקה רק אחת, ואם לקח ריחיים ורכב לוקה שתיים, וכל אילו אינו לוקה משום כי נפש הוא חובל. ממשיך רב יהודה, והפסוק כי נפש הוא חובל, לשאר דברים הוא דעתה. לשאר דברים שעושים בהם אוכל נפש בא הפסוק הזה ללמד שהממשכנם לוקה עליהם, ולא כדי להוסיף איסור נוסף ולוקח ריחיים ורכב, שהרי הם כבר נאמרו בפירוש בתחילת הפסוק. ובכל מקום שאפשר לדרוש מהפסוק לאווים חדשים, עדיף לדרוש כן ולא לומר שהפסוק בא להוסיף לאו נוסף על איסור שכבר נאמר. כמה מבואר במסכת פסחים דף כ"ד עמוד ב'. ברר את הגמרא אם נחלקו המוראים נוספים במחלוקת רב הונא ורב יהודה. שואלת הגמרא לימה, האם נאמר שבאי ורבא שדבריהם יובהו לקמן בפלוקתא בטעמי מחלוקתם דרב הונא ורב יהודה כמפלגי. נחלקו גם הם. בקורבן פסח צוותה התורה לאכול את הקורבן צלי אש, ואסרה לאוכלו נע. כלומר, שאינו צלוי לגמרי או מבושל במים, גם כן אסור, שנאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוקים ח' ות', ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו, אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו על קרעיו ועל קרבו. הביאה הגמרא את מחלוקת אביי ורבא. דאמר רבא, מסכת פסחים דף מ"א, עמוד א', אדם שאכל את קורבן הפסח נע, שאינו צלוי לגמרי, לוקה שתיים. אחת משום אל תאכלו ממנו נע, ואחת משום כי מצלי אש. ונע אינו נחשב כצלוי באש. וכן אם החלום מבושל במים, לוקה שתיים. אחת משום אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, ואחת משום כי אם צלי אש. ואם אכל חלק מהקורבן נע וחלק ממנו מבושל, לוקה שלוש מלכויות. אחת משום נע ואחת משום מבושל, ואחת משום לא תאכלנו כי אם צלי אש, שהרי נע ומבושל אינם צלויים באש. ואילו אביי אמר, אין לוקין על לאו שבכללות. לאו שכולל בתוכו כמה איסורים, אין לוקין עליו. והאיסור כי אם צלי אש כולל בתוכו שני איסורים, שלא יאכלו נע ושלא יאכלו מבושל. ואין לוקין מחמתו. אלא מחמת, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים. והאוכל נע לוקה אחת, והאוכל מבושל לוקה אחת. האוכל נע ומבושל לוקה שתיים, ולא יותר. ובמסכת פסחים שהובאה המחלוקת הזו, דנה הגמרא, האם לדעת אביי שאין לוקים עליו שבכללות, היינו רק באופן שכבר לוקה האדם משום נע או משום מבושל, שאז אינו לוקה מכות פעם נוספת משום, כי אם צלי אש, או שאף אם אינו לוקה משום נע ומבושל, וכגון שלא יתרו בו משום נע ומבושל, אלא משום כי ימצלי אש, אינו לוקה כלל. ואף לא משום כי ימצלי אש, כיוון שאין זה דומה ללאו שלא תחסום שור בדישו שממנו לומדים את כל חיובי מלכות. שהרי לאו שלא תחסום זה מיוחד לעבירה מסוימת, וזה לא דומה ללאו שבכללות, הכולל כמה אפשרויות בעבירה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל אמר, שלפי מסקנת הגמרא לקמן בדף קט"ז עמוד א', שעיקר טעמו של אביי, אינו משום לאו שבכללות, אלא משום שהפסוק כי ימצלי אש בא להיקש, ולא ללאו, תהיה נפקמינה שאף לדעת הסוברים שלוקים מלכות פעם אחת משום לאו שבכללות, כאן לא ילקו כלל, כיוון שהפסוק עם צלי אש לא בא ללאו, אלא להיקש. מפרשת עכשיו הגמרא אצלנו את השאלה, לאמא אם נאמר שהבית דאמר שאין לוקים עליו שבכללות סובר כרב יהודה, האומר לגבי משכון שהממשכן רחיים או רכב אינו לוקה משום כי נפש הוא חובל, והיינו כיוון שזהו לאו שבכללות שכולל את כל הכלים שעושים בהם אוכל נפש, ורב עד אמר שלוקים עליו שבכללות, ולכן האוכל נע ומבושל לוקה גם משום כי ימצלי אש, סובר כרבונה אומר שהממשכן רחיים או רכב לוקה גם משום כי נפש הוא חובל, אף שהוא כולל כמה אופני איסור. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך רבה, אין אני דונים דומים, אלא אנא דאמרי, אני אומר את דבריי אפילו כדעת רב יהודה, כיוון שעד כאן לא קמה רב יהודה את דבריו, ואתם שם לגבי משכון, שם ממשכן רחיים ורכב אינו לוקה גם משום כי נפש הוא חובל, אלא משום די הדברים שנלמדים מהפסוק כי נפש הוא חובל, שהם כל הכלים שעושים בהם אוכל נפש, לולא הפסוק הזה, לא משמע, לא היה אפשר ללומדה מהאיסור למשכן רחיים ורכב, אלא היינו אומרים שהאיסור הוא רק ברחיים ורכב. הלכך, לכן אומר רבי יהודה, שרק לשאר דברים שעושים בהם אוכל נפש הוא דעת הבא הפסוק, כדי ללמד שלוקים עליהם. ואין צורך לומר שבא הפסוק להוסיף לב נוסף על המשכן, רחיים ורכב. וכמבואר במסכת פסחים שבכל מקום שאפשר לדרוש איסור נוסף מהפסוק עדיף לעשות, כן? ולא לומר שהפסוק בא להוסיף איסורי לב נוספים על דברים שכבר נאסרו בפירוש בתורה. אבל אחר כאן לגבי קורבן פסח, אם נאמר שהאוכל נע או אוכל מבושל אינו לוקה אלא משום נע או מבושל, אם כן הפסוק עם צלי אש למה היא התאמה הוא בא ללמדנו, והרי האופנים היחידים לאכילת בשר שאינו צלי אש, זה או בצורת נע או בצורת מבושל. שמע מינה בוודאי יש ללמוד שהפסוק בא ללב נוסף על מי שאוכל נע או מי שאוכל מבושל, וגם רב יהודה יודע בזה. ואין לומר שבא הפסוק להשמיע שיש מצוות עשה לאכול את הבשר צלי אש, ולא רק שיש איסור לאוכלו נע ומבושל, אי אפשר לומר זאת שהרי כבר נאמר, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלו, כך מפרש רש"י. ממשיכה הגמרא בדחייתה ואומרת, ואביי אמר לך, אביי יוכל לתרץ ולומר לך, אנא דאמרי, אני אומר את דברי שאין לוקים עליו שבכללות אפילו לרבונה, שאומר שלוקים על כי נפש הוא חובל. מדוע? כי עד כאן לא כאמר רבונה את דבריו אתם שם לגבי משכון, אלא כיוון זה הפסוק כי נפש הוא חובל, יתראו, הוא מיותר לגבי דין רחיים ורכב, ואינו נצרח אלא לאסור בלב את החובל כלים שעושים בהם אוכל נפש. וכיוון די יתראו, כיוון שהוא מיותר ובא רק לעניין חיוב לב, וכתבה זאת התורה בסתם ולא פרטה אילו כלים בכלל האיסור, שד יהיה רחיים ורכב, יש להטילו גם על רחיים ורכב, כלומר, כלול באיסור הזה גם את האיסור למשכן רחיים ורכב, שהרי גם הם כלים שעושים בהם אוכל נפש. אבל אחר כאן לגבי קורבן פסח, הפסוק עם צלי יש לב יתראו, הוא אינו מיותר ללמד איסור לב באכילת הקורבן כשאינו צלוי. שרי מבעלה נצרח הפסוק הזה לחדת תניה, לכפי שנאמר בברייתא, שמכך שאמרה התורה אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים כי עם צלי יש, יש לדרוש שרק בשעה שישנו שמצווה האדם בקום ויכול את הפסח כשהוא צלי, והיינו בליל פסח, ישנו מצווה באדם בבל תאכל את הפסח נע, אבל בשעה שאינו בקום אכול צלי, דהיינו בערב פסח, אינו בבל תאכל נע. ונמצאה שאין הפסוק בא לאסור בלב נוסף את אכילת הבשר נע, או אכילתו בצורת מבושל. ולכאורה קשה כיוון שהבאי סובר שהפסוק עם צלי יש בא להיקש, כפי שעכשיו למדנו, וזה בא ללמד שאין לוקים על נע ומבושל, אלא בזמן שיש חיוב אכילת צלי, מדוע לעיל בדף קופתדווה ועמוד ב' נאמר שטעמו הוא משום שאין לוקים עליו שבכללות. מסבירים התוספות, שאומנם עיקר טעמו של הבאי הוא כמבואר כאן, אבל מכל מקום כתבה הגמרא שטעמו הוא משום לב שבכללות, כיוון שמצאנו בנדינונים אחרים שהבאי סובר שאין לוקים עליו שבכללות. ועוד מתרצים התוספות שבאמת הבאי עצמו אמר את הטעם של אין לוקים עליו שבכללות, אבל הוא לא אמר זאת כטעם של עצמו, אלא כטענה לרבה. כלומר, גם אם אינך סובר כמותי שהפסוק עם צלי יש בא להיקש, אלא אתה סובר שהוא בא ללב, מכל מקום אין לוקים על הלב הזה, כיוון שאין לוקים על אף שבכללות. ומביא עכשיו הגמרא ראיה לדעת רב יהודה בעניין איסור למשכן רחיים ורכב. תניא קבתי דרב יהודה שנינו בברייתא כשיטת רב יהודה, שממשכן רחיים ורכב אינו לוקה משום כי נפש הוא חובל. כך שנינו בברייתא הראשונה, חבל המלווה זוג מספריים של ספרים, וכיוון שבעליהם מתפרנס מהשימוש בהם אסור למשכנם, והם עשויים משני כלים נפרדים והשימוש הוא בשניהם יחד, וכן אם הוא חבל צמד של פרות, שתי פרות שחורשים בהם בשדה, אם הצמד דהיינו העול שמונח על שתיהן בעת החרישה, וכלים אלו הם כלים שעושים בהם אוכל נפש ואסור למשכנם, חייב שתיים, שתי מלכויות, כיוון שבכל אחד מהחלקים של המספריים וכן בכל אחד מהפרות, עובר עליו של כי נפש הוא חובל, אף ששניהם משמשים למלאכה אחת. אבל אם חבל זה בעצמו וזה בעצמו, כלומר, חלק אחד של המספריים או פרה אחת מהצמד, אינו חייב אלא מלכות אחת. הנה מהברייתא הזו מוכח, שעל שני חלקי המספריים או שתי הפרות לוקה שתיים. אבל עדיין אין מכאן ראיה לדברי רב יהודה, כיוון שבכלים אלו גם רבונה יכול להודות שלוקה רק שתיים, כיוון שהאיסור בהם הוא רק משום אוכל נפש, וייתכן שברחיים ורכב, תסבור הברייתא שלוקה שלוש, כיוון שיש עוד איסור שמפורש בתורה. משלימה הגמרא את הראיה לרב יהודה מברייתא נוספת, ותניא אידך שנינו בברייתא אחרת, חבל המלווה זוג מספריים של ספרים, וכן אם חבל צמד של פרות, יכול האם אפשר לומר שלא יהיה חייב אלא מלכות אחת? תלמוד לומר, לא יחבול רחיים ורכב. יש לדרוש, מה רחיים ורכב שאין מיוחדים מסוימים בכך שהם שני כלים ושניהם יחד עושים מלאכה אחת של תחינת התבואה וחייב הם ממשכן מלכות, על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. אף כל הדברים שהם שני כלים המיוחדים ועושים בשניהם מלאכה אחת, חייב הממשכנם על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. מוכח מהברייתא הזו שהממשכן רחיים ורכב לוקה שניים, כדעת רב יהודה, והוא לא לוקה משום כי נפש הוא חובל. אין לומר שבאמת בריחיים ורכב לוקים שלוש גם משום כי נפש הוא חובל, וכוונת הברייתא רק ללמוד מריחיים ורכב שש מלכות על כל כלי וכלי בפני עצמו. אין לומר זאת, שהרי בברייתא זו מבואר שדימו רחיים ורכב לזוג של ספרים, והתבהר בברייתא הראשונה שבחבלת זוג של ספרים וצמת של פרות לוקה רק שתיים ולא שלוש. אבל גם מהברייתא הראשונה לבד אין להוכיח כרב יהודה, כיוון שהיה מקום לחלק בין רחיים ורכב לבין זוג של ספרים. ומביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. ההוא גברא מעשה באדם דחבל סכינה דהשקפת מחברי, נטל משכון מחברו מהלווה, סכין שחותכים בה בשר בבית המטבחיים. עתה לקמי דה אביי, בא המלווה לפני אביי, אמר לי, אומר לו אביי, זילה הדרי, לך תשיב לו את הסכין דה אבלי, שהרי הסכין הזו היא כלי שעושים בו אוכל נפש, אסור לתלוק המשכון, ותקום בדינה עלה, ובוא עמוד עם הלווה בדינה לחוף שאתה תובע ממנו, ואם הוא יודע או יבואו עדים שהוא חייב, ישלם. אם יכפור וגם לא יבואו עדים, ישבה שבועת הסת שחיוו חכמים את הכופר בכל. ומביאה הגמרא שרב החולק על הבעיה בדין הזה. רב אמר, לא צריך למייקם בדין העלה. אין המלווה צריך לטובעו בדין על החוב הזה, כיוון שתפס מביתו את הסכין שלו בפני עדים, והיה יכול לטעון שקנה את הסכין והיא שלו, והיה נאמן בזה. לכן גם עכשיו, שהוא מודה שהסכין אינה שלו, הוא נאמן בשבועה שהלווה חייב לו ממון עד כדי דמיהם, עד כדי שווי הסכין. וזאת במיגו שהיה יכול לטעון שקנה את הסכין והיא שלו. שואלת הגמרא, והבעיה שאמר שעליו לעמוד עמו בדין, ומשמע שאין המלווה נאמן בטענתו, וחילית להאי סברה, האם ייתכן שהוא לא סובר אביי את הסברה הזו שאמר רבא שנאמן המלווה שעלה חייב לו ממון במיגו, שהיה אומר שהסכין היא שלו? אם הוא לא סובר את הסברה הזו, קשה מה ישנה במה שונה המעשה הזה ממעשה אחר שהיה. הנו איזה דאח לחוש לה בנערדה, בעיר נערדה אכלו איזים של אדם אחד סעורים כלופים של אדם אחר, ואת אמר הדחוש לה ותפס לו, בא בעל הסעורים ותפס את האיזים אל רשותו, וקטעין טובה, וטבע מבעל העיזים המון רב כנגד שווי הסעורים שלפי טענתו אכלו העיזים. ואמר אבו עד שמואל, פסק את הדין אביו של האמורה שמואל, שיכול בעל הסעורים לטעון שאכלו העיזים סעורים בשווי, שהוא עד כדי דמיהם, כדי דמי העיזים עצמם. והוא נאמן במיגו שהיה אומר שקנה את העיזים ולא היה משיבם לווה עליהם. ומדוע כאן סובר הבעיה שאין המלווה נאמן לומר כמה חייב לו הלווה במיגו שהיה טוען שקנה את המשכון? תרץ את הגמרא, אין הנידונים דומים. כיוון דעתם שם במעשה של העיזים, לאו מידה דעבדה להושולה ולהוגוריהו. אין זה דבר יעשוי להשאילו או להזכירו, שהרי אין דרך בני אדם להשאילו או להזכיר עיזים. ולכן בשעה שהיו העיזים ביד בעל הסעורים, הוא היה יכול לטעון שכנעה מבעל העיזים, שאם לא כן, כיצד הגיעו לרשותו? ולמרות שמבואר במסכת בבא בתרא דף ל"ו עמוד א', שאף על גב שהגודרות אין להם חזקה, כלומר, בעלי חיים שיכולים ללכת מעצמם ממקום למקום, אין המחזיק בהם יכול להוכיח מכך שהם בידו שהם שלו, כי הרי ייתכן שהם באו מעצמם. מכל מקום בעיר נערדה לא היו העיזים רועות לבדן, אלא היו נמסרות בבוקר ליד הרועה, והיה מחזירם בערב ליד הבעלים. ממילא כאן יכול המוחזק לטעון שהם שלו. אבל אחר כאן לגבי הסכין שנטל המלווה כמשכון, מידי דאבד להושולו ולהוגורו, זה דבר שדרכו להשילו ולהזכירו לאחרים. וכיוון שידוע שהסכין הייתה של הלווה, לא יהיה נאמן המלווה לומר שכנעה. ומוכיחה הגמרא שכך הדין, דשלח רבונה ברבין, שלח רבונה ברבין את ההלכה הזו, אדם שיש בידו חפצים שהיו מוחזקים שהם של אחר, והם דברים העשויים להשיל ולהזכיר אותם, ואמר המחזיק בהם לקוחים הם בידי, אינו נאמן, ומוציאים מידו ומחזירים לבעלים הראשונים. עכשיו מבררת הגמרא את סברת רבא בזה. שואלת הגמרא, ורבא שאמר שהמלווה נאמן לומר שהלווה חייב לו כסף במיגו שהיה משאיר את הסכין בידו וטוען שכנעה, נשאלת עליו השאלה וחילית לה אי סברה? האם רבא אינו סובר את הסברה הזו שבדברים העשויים להשיל ולהזכיר אין אדם נאמן לטעון שכנעם? והווה הרי רבא עצמו, כשבא מעשה דומה לפניו, אפיק זוגה דסרבלה, הוציא מספריים שגוזזים בהם בגדי צמר, וספרה דאגדתה, ספר של דברי אגדה מיד, ממיד יתומים, שמצאו זאת בירושת אביהם, והיו מוחזקים שהם של אדם אחר, הוציא את זה רבא מידיהם בטעם זה, שהיו אילו דברים העשויים להשיל ולהזכיר, והרי אם אביהם היה נאמן לטעון שכנעם, היינו צריכים לטעון כך גם עבור היתומים, ולא להוציא מידם. מכך שרבא הוציאה מידם מוכח שרבא סובר, שאביהם לא היה נאמן לטעון שכנעם, וזאת כיוון שהם עשויים להשיל ולהזכיר. אז מדוע כאן סובר רבא שהמלווה נאמן על סכום החוב במיגו שקנה את המשכון? תרץ לך הגמרא, אמר לך רבה, רבה יכול לתרץ ולומר לך, הנה מסכין זו גם כן. כיוון דמיפגמה, קפדי אינשי ולא מושלי. חודה של הסכין נפגם על ידי השימוש בה. מקפידים עליה האנשים ולא משילים אותה לאחרים. ולכן, לא היה הלווה יכול לטעון שהיא שילה למלווה. אלא המלווה היה יכול לטעון והיה נאמן על כך שכנעה ממנו. וכיוון שכך הוא נאמן גם בטענתו, שילבה לו כסף כשווי הסכין, במיגו שהיה טוען שכנעה. אדרן הלכה מקבל, אדרן הלכה מקבל, אדרן הלכה מקבל, בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיא את הפרק התשיעי של מסכת בבא מציע. פרק ששמוע מקבל שדה מחברו, פרק שמסתיים בדף קופטת זין עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק העשירי של מסכת בבא מציע. הפרק האחרון של מסכת בבא מציע, פרק שתחילתו בדף קופטת זין עמוד ב', פרק ששמו הבית והעלייה. הפרק הזה עוסק ברובו בענייני שותפים. אף שנושא השותפים נידון בעיקר במסכת בבא בתרא, המסכת הבאה עלינו לטובה, נשנה הפרק הזה במסכת בבא מציע משום שנידונים בו גם דיני שכיר. אבל מכל מקום רוב הפרק הוא מהעניינים השייכים למסכת בבא בתרא. הפרק שלפנינו דן בעיקר בחמישה עניינים. א', דינים הבאים מצד בית ועלייה, כלומר בניין שיש לו שתי קומות, הקומה התחתונה נקראת בית והקומה העליונה נקראת עלייה. ושניהם נפלו, או שנפל אחד מהם וכדומה. ב', רכוש שנפל מרשות בעליו לרשות הרבים או לרשות שכינו, והזיק בנפילתו באיזה אופן חייב הבעלים בנזק ובאיזה אופן פטור. ג', בעל הבית ששכר שכירים, האם יכול לפרוע להם באיזה אופן שירצה, או דווקא באופן שיתנה עמם. דלת, באיזה מקרה מותר לאדם להשתמש ברשות הרבים, אף כשמגיע מזה הזק לבני רשות הרבים? היי, צמחים שצמחו ברשות המשותפת, כשמקום השורשים שייך לאחד ומקום הנוף שייך לאחר, למי שייכים הפירות. אלה הם חמשת העניינים שדן הפרק שלפנינו. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק האחרון של מסכת בבא מציע. הבית והעלייה של שניים, שנפלו, בית שייך לאדם אחד ועלייה שעל גביו שייכת לאדם אחר, נפלו הבית ועלייה והעיצים והאבנים של הבית התערבו עם העיצים והאבנים של העלייה, שניהם בעל הבית ובעל העלייה חולקין בעיצים ובאבנים ובאפר, לפי גובה הבית והעלייה, כגון, אם היה הבית גבוה פי שניים מהעלייה, בעל הבית נוטל פי שניים מבעל העלייה, אם חלק מן האבנים שלימות וחלק מהם נשברו וכל אחד רוצה ליטול את האבנים השלמות, אז רואים אילו האבנים העשויות להשתבר, כגון אם נחבט הבית מיסודו ונפל הכותל תחתיו, בוודאי האבנים השבורות הם אבני הבית ושייכות לבעל הבית, והאבנים השלמות הם העליונות ושייכות לבעל העלייה. אם נפל הכותל על צידו, שהאבנים התחתונות נפלו קרוב והאבנים העליונות נפלו רחוק יותר, אז בוודאי האבנים השבורות הם העליונות ושייכות לבעל העלייה, והאבנים השלמות הם תחתונות ושייכות לבעל הבית. ואם היה אחד מהם מכיר מקצת אבניו, מכיר חלק מן האבנים השלמות ויודע שאין שלו, נוטלן, ועולות לו מן החשבון. חברו נוטל אבנים אחרות כנגדם. ובגמרא התבאר, האם חברו נוטל שלמות או שבורות. זו היה המשנה שלנו, שהפותחת את הפרק העשירי של מסכת בבא מציע, פרק ששמו הבית והעלייה, בדף קופטת זין, עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שואלת הגמרא, עמידה קטני, ממה ששנינו במשנה רואין, אילו אבנים עשויות להשתבר, מכלל משמע, דאיקה למי כמלאיו, שאפשר לעמוד על הדבר ולברר, אי בחווס ענפיל, אם נתרסק ונפל הכותל תחתיו, שאז העליונות מונחות על התחתונות, אי בחוות ענפיל, או אם נפל כדוגמת מקל הנופל על צידו, שאז העליונות מונחות רחוק ממקום הכותל, והתחתונות מונחות קרוב למקומו. יחי, אם כך, שאפשר לברר למי שייכות האבנים לפי צורת הנפילה, אז ברישה של המשנה יהיה קשה, המים, מדוע חולקין את האבנים? נחזי, נבדוק, אי בחוותה נפיל, אם נפלו האבנים למרחוק, הרי ודאי, עליית ההתבור, העליונות נשברו ויקח בעל העלייה את האבנים הרחוקות, אי בחווסה נפיל, ודאי, תטיית ההתבור, התחתונות נשברו ויקח בעל העלייה את האבנים העליונות, ומדוע שנינו שחולקים את האבנים בשווה. תרץ את הגמרא לא צריכה, לא הייתה המשנה צריכה לומר את הדין הזה, אלא במקרה דנפיל בלילה. נפל הכותל בלילה ולא ראינו כיצד נפל. שואלת הגמרא ונחזינו בצפרה, נראה בבוקר כיצד מונחות האבנים ונעידה כיצד נפל הכותל. תרץ את הגמרא דפנינו. מדובר שפינו את האבנים ממקומם ואי אפשר לדעת כיצד נפל הכותל. שואלת הגמרא, ולך זימן פנינו ולישאלי. נראה מי פינה את האבנים ונשאל אותו כיצד היו מונחות. תרץ את הגמרא, דפנינו בני רשות הרבים ואז לו לאלמה. הלכו לדרכם, אי אפשר לברר מי היו האנשים שפינו וכיצד היו האבנים מונחות. שואלת הגמרא, ולך זי ברשות דמניית, ונראה ברשותו של מי מונחות האבנים. וממילא האבנים בחזקתו. ולהביא אידך המוציא מחברו, עליו הראיה יהיה השני נחשב כמוציא מחזקתו, ועליו להביא ראיה שהאבנים השלמות הם שלו. תרץ את הגמרא, לא צריכה, דייתוון בחצר דתרוויו. מדובר כשהאבנים מונחות בחצר של שניהם, ואין אחד מהם מוחזק באבנים יותר מחברו. הנה מתירוץ נוסף, מדובר שמונחות האבנים ברשות הרבים, ומשום כך אין אחד מהם מוחזק יותר מחברו. ביבית אמא, אם תרצה תפרש שאומנם האבנים היו מונחות ברשותו של אחד מהם, אבל שותפים בחיי גוונה, לא כפדי האדדי. שותפים אינם מקפידים זה על זה ונותנים זה לזה להניח חפצי האחד ברשות חברו. ומשום כך אין בעל הרשות מוחזק באבנים יותר מחברו, כיוון שלחברו רשות להניח שם את אבניו. וממילא, אין כאן מוציא מחברו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה אם היה אחד מהם מכיר מקצת אבניו, נוטלן. מבררת הגמרא, ועלה והשני מה הוא טוען? אם מדובר דקאמר השני, אם כן שמודהו שאבנים שהכיר חברו הם שלו, פשיטה שיטול הראשון את האבנים הללו, שהרי בעל דינו מודה לו. והיא לא אמר אין, אם השני לא מודה לראשון, למה נוטל לראשון? הרי צריכו להביא ראיה שהאבנים השלמות שלו הן. אלא אומרת הגמרא דאמר לי, אומר השני איני יודע. ואז הראשון זוכה, כיוון שהראשון טוען טענת בריא וחברו טוען טענת שמע. והכלל הוא שבריא ושמע, בריא עדיף. אם כך אומרת הגמרא לאמת תאבת יופתא דרב נחמן, האם תהיה ממשנתנו קושיה חמורה שלא כרב נחמן? דאיתמר, למדנו שהטוען לחברו מנה לי בידך ועלה אומר איני יודע. רב הונא ורב יהודה אמרי חייב לשלם כיוון שבריא ושמע בריא עדיף. טענת בריא זה טענה שברורה לטוען, כגון כאן שטוען שוודאי חברו חייב לו מנה. טענת שמע זה טענה שאינה ברורה לטוען, כגון כאן שאינה נתבע יודע האם באמת חייב לתובע. אילו רב נחמן ורב יוחנן אמרי פטור, כיוון שהמוציא מחברו עליו הראיה, ולא די במה שטוען התובע בריא. ואם כוונת משנתנו שהתובע טוען בריא שאבנים אילו שלו, והנתבע אומר איני יודע, ופוסק את המשנה שהתובע נוטל את אותן אבנים, הרי קשה על דעת רב נחמן שלדעתו פטור הנתבעת שיביא התובע ראיה. תרץ את הגמרא, כדי אמר רב נחמן, הקושייה הזו כבר הייתה קשה על רב נחמן במקום אחר, ותראית שם רב נחמן שמדובר כגון שיש עסק שבועה ביניהם. אם כן, החנמי גם כאן יש לתרץ שמדובר כגון שיש עסק שבועה ביניהם. בערת הגמרא היחידה מעסק שבועה, מהו האופן הזה? בערת הגמרא כדי רבה. כמו שאמר רבה, דאמר רבה, טוען את חברו מנה לי בידך ועלה אומר, אין לך בידי אלא 50 והשאר איני יודע. דהיינו שעודה במקצת התביעה ועל שאר התביעה טען איני יודע. וממילא הוא מחויב שבועת מודה במקצת שאינו חייב יותר. וכיוון שאינו יודע אם חייב אינו יכול להישבע, אז מתוך שאינו יכול להישבע ל-50 הנותרות ישלם אותם. שכן כל מי שמחויב שבועה כדי להיפטר מחיוב ממון ואינו יכול להישבע, משלם את אותו ממון. כי כל מי שמחויב שבועה מדאורייתא הוא בעצם מחויב ממון, אלא שיכול הוא להיפטר מהממון על ידי השבועה. ולכן כאשר אינו יכול להישבע, הוא משלם. אם כן גם כאן יש להעמיד את משנתנו באופן שהשני מודל הראשון שמקצת מהאבנים הם שלו, ועל השאר אומר איני יודע. ממילא הוא מתחייב בשבועת מודה במקצת והוא לא יכול להישבע. ומשום כך הראשון נוטל גם את האבנים שעליהם אמר השני שאינו יודע, לפי שאין יכול השני להישבע שבועת מודה במקצת שיתחייב בה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה אם היה אחד מהם מכיר מקצת אבניו נוטלן, ועולות לו מן החשבון, כלומר שלוקח חברו אבנים אחרות כנגדם. והערת הגמרא, סבר רבה למימר שחברו לוקח כנגדם אבנים לפי חשבון שבורות, כלומר שהראשון לוקח את האבנים השלימות שטען שהם שלו, וחברו לוקח מספר שווה של אבנים שבורות ואת השאר חולקים בשווה. עלמא מדברי רבא משמע, שכיוון שאמר השני איני יודע, רי עטפי, טענתו גרועה ולכן נוטל שבורות כנגד השלימות שנטל הראשון. שואלת הגמרא, אמר לי אביי, עד הרבה הסברה נוטה להפך, הרי עטפי הראשון גרועה טענתו יותר, שכן מדהני ידע וטפי לא ידע. מזה שהכיר רק את הלבנים הללו שהם שלו ולא יותר מוכח, שרק אבנים אלו שלו, ותולי תלי, ואין לו עוד שלמות. ואידך, הלבנים השלמות האחרות, כולו דיחנינו, כולם שייכות לשני. אם כן יש לומר שהראשון הפסיד בזה שטען שחלק מהלבנים השלמות שלו. תרץ את הגמרא אלא אמר אביי נוטה לפי חשבון שלימות, כגון שאם טען הראשון ששלוש לבינים האלו הם שלו, הוא נטלן, איתו לשני שלוש לבינים שלימות אחרות כנגדם, ואשר יחלקו בשווה. שואלת הגמרא, יחי שנוטל שלימות כנגדן? מהי כמהן אילי, מה הועיל לראשון מה שנוטל את הלבינים שהכיר בהם שהם שלו? הרי גם השני נטל לבינים שלימות כנגד הלבינים השלימות שנטל הוא. תרץ את הגמרא, הראשון נמצא נזכר למלבן הרבך, אם הלבינים שלו הם רחבות מהלבינים האחרות. הנה מתירוץ נוסף, נמצא הראשון נזכר אם לקח לבינים העשויות מתינה דמאבדה, תית המעובד ומגובל יפה יותר מהתית של שער הלבינים. וגם מוסיף אסמה, עוד נפקמינה באופן שלקח הראשון יותר מחצי מן השלימות, שנמצא השני לוקח פחות אבנים שלימות ממה שלקח הראשון. וחי את החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף קופטת זין עמוד ב'. המשנה דנה באדם שהזכיר לחברו את עלייתו ונתקלקלה רצפת העלייה. אמנם המשנה לאל והמשניות דלקמן מדברות בשותפים, אבל המשנה הזו מדברת בסוחר ומזכיר כמבואר בגמרא. ולמה? מבאר הרמב"ן, שנה תנה את דיני הסוחר והמזכיר בתוך דיני השותפים, משום שאלו אופנים דומים ודיניהם שווים. המאירי מוסיף, שאף אם היו הבית והעלייה של אדם אחד ומחר את העלייה לאחר, משועבד הבית לעלייה, כיוון שמחר לו בלשון עלייה זו שעל גבי בית זה. אומרת המשנה, הבית והעלייה של אדם אחד והוא דר בבית והזכיר לחברו את העלייה, ונפחתה עלייה, נשברה חלק מרצפת העלייה ואינה ראויה למגורים, צריך המזכיר לתקנה. אם אין בעל הבית, המזכיר רוצה לתקן את העלייה, הרי בעל העלייה, הסוחר יורד ודר למטה בבית עד שיתקן לו המזכיר את העלייה. רבי יוסי אומר, אין בעל הבית חייב הכל אלא התחתון, בעל הבית נותן את התקרה שהיא החלק התחתון של רצפת העלייה, והעליון נותן את המעזיבה העתית שנותנים על התקרה מלמעלה. זוהי המשנה שלנו השנייה בדף קופטת זין עמוד ב', וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בבררת הגמרא, מה ששנינו שאם נפחתה רצפת העלייה יורד הסוחר ודר למטה בבית, בכמה נפחתה הרצפה? רב אמר מדובר שנפחתה הרצפה ברובה, ורק אז יורד הסוחר ודר למטה. ושמואל אמר אפילו נפחתה הרצפה בארבעה תפחים על ארבעה תפחים, רשאי הסוחר לדור למטה. ומבארת הגמרא את המחלוקת. רב אמר דווקא ברובה, אבל בארבעה תפחים לא, שכן אם לא נפחתה הרצפה ברובה, הרי חסר לסוחר רק מקום הנחת כלי. וכנגד זה ייתן לו בעל הבית מקום למטה להניח את הכלי הזה, ואין לסוחר טענה. זאת כיוון שאדם דר גם כשחציו למטה וחציו למעלה, שמקצת כלי תשמישו למטה וקצתם למעלה. כלומר, שנחסר לסוחר מקום שימוש של כלי אחד כגון ארון או עריבה, וכנגדו חייב בעל הבית לתת לו למטה מקום של כלי אחד והשתמש בו הסוחר. אבל המאירי מפרש שיכול הסוחר לסתום את החור על ידי כלי, כגון תיבה או עריבה, וזהו חציו למטה וחציו למעלה, שהוא משתמש בכלי אחד נמוך ושאר הכלים גבוהים. ושמואל אמר, אף אם נפחתה הרצפה בארבעה תפחים, יכול הסוחר להירד לדור בבית, משום שאין אדם דר חציו למטה וחציו למעלה, ולכן חייב המזכיר להעמיד לו דירה ראויה. בררת הגמרא היחידה מבאיזה לשון אמר המזכיר לסוחר שהוא מזכיר לו את העלייה. היא דאמר, אם מדובר שאמר המזכיר, עלייה זו אני מזכיר לך, משמע מלשונו, שיקפיד רק על זו, ולא יתחייב על עלייה אחרת, ואם כן, אז דה, הלכה ונתקלקלה העלייה והפסיד הסוחר, מזלו גרם לכך שהעלייה ששכר התקלקלה, ואין המזכיר מחויב לתקן את העלייה. אלא, צריך לומר, דאמר לי המזכיר לסוחר, מזכיר אני לך עלייה סתם, והוא לא הזכיר עלייה זו. עדיין קשה, אם כן בוודאי יכול המזכיר לוגר להחריטה, להזכיר לו עלייה אחרת, מדוע קופים את המזכיר לקבלו אליו בביתו? ואירת הגמרא אמר, אבל לא צריכה, לא הוא צריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה. אלא באופן דאמר לי המזכיר עלייה זו שאני מזכיר לך, כי סלקה כשהיא קיימת על הבית, סליק בעדה, תעלה ותגור בה. וכי נחית כשהיא נופלת ומתקלקלת, חוט בעדה, רד ותגור תחתיה, בתוך הבית. בקומה הראשונה, שואלת הגמרא, יחי, מה היא לממרה? מה החידוש של המשנה? הרי ודאי שהיא מתנה עמו, שאם הוא לא יכול לגור בקומה השנייה, שירד לדור בבית, קופים את המזכיר על כך, שהרי כך היה התנאיה ביניהם. ותרץ את הגמרא אלא אמר רבה, שאם מדובר דאמר לי המזכיר לסוחר עלייה זו שעל גבי בית זה, אני מזכיר לך. משמעות הלשון זו, דאשבת בית לעלייה, ששיאבד המזכיר את הבית לעלייה. ולכן, אם נפחתה עלייה יורד הסוחר ודר בבית. וכי הדין הזה דומה לדין דאמר רבין ברבדה אמר רב יצחק. שאמר רבין ברבדה בשמו של רב יצחק. מעשה באדם אחד שאמר לחברו, דלית גפן זו שמודלת על גבי פרסק, על גבי עץ הפרסק, זה אני מוכר לך. ונעקר עץ הפרסק, וטבע לוקח שאיתה שם המוכר עץ הפרסק אחר. שהרי מחר לו גפן המודלט על גבי עץ הפרסק, ובא מעשה לפני רבי חייא ואמר רבי חייא למוכר, חייב אתה להעמיד לו עץ פרסק כל זמן שהדלית של הגפן קיימה, שהיא קיימת. ואם כן, הלשון דלית של גבי פרסק זה, משמע שהפרסק משועבד לדלית. כמו כן, הלשון עלייה של גבי בית זה, משמע שהבית משועבד לעלייה. וכשנפחתה העלייה, יכול לדר בקומה העליונה, דהיינו הסוחר, לרדת ולגור בקומה התחתונה בבית ששייכת למזכיר. צריך לציין שמגדלי הגפנים נוהגים להדלות את הגפן על גבי כלונסאות או אילן אחר וכדומה, משום שגזע הגפן אינו חזק ולא יכול לעמוד בפני עצמו. אם לא ידלו אותו, יהיה שרוע על הקרקע. מברר את הגמרא כיצד דר הסוחר בבית. באי רבי אבא בר ממל. כשהוא הסוחר שעלייתו נפחתה יורד לבית ודר שם, האם לבדו הוא דר שם והמזכיר צריך לצאת מביתו ולדור במקום אחר? כדמאי קרא, כבתחילה כאשר היה הסוחר דר לבדו בעלייה. או דילמה, או שנאמר שניהם דרין. המזכיר והסוחר דרים בבית אחד, משום דאמר לי המזכיר לסוחר, הדעת עלה פקין, אני לא אגרי לך, לא הזכרתי לך את העלייה על מנת שתוציאני מביתי, אם העלייה תיפחת. ממשיכה הגמרא לברר, אם תמצא לומר שאכן הדין הוא ששניהם המזכיר והסוחר דרים בו ביחד, אז כשהוא הסוחר משתמש בבית, האם דרך פתחים משתמש, האם הוא רשאי להיכנס לבית דרך הפתח, או שמא דרך גגין משתמש, בכל פעם שרוצה הסוחר להיכנס לבית, הוא צריך לעלות לעלייה ומשם להיכנס לבית, ורשאי המזכיר לעכב עליו שלא ישתמש בדלתות הבית, וצדדי הספק. מי אמר האם זכותו של המזכיר לומר שזכות הסוחר להשתמש בבית כדמאי קרא, כבתחילה, כלומר, מה מעיקרה דרך גגין, כמו שבתחילה כאשר שכר הסוחר את העלייה, היה צריך לעלות אליה בכל פעם, שהרי העלייה בנויה על גג תקרת הבית, אשתנמי, אז גם עכשיו כאשר הוא דר בבית, הוא צריך להשתמש בו דרך גגין, ואין פתחי הבית משועבדים לשימושו. עוד אילמה מצי אמר לי, או שמה יכול הסוחר לומר למזכיר, עלייה, קבילי עליי, אמנם שכרתי את העלייה על מנת שצריך לעלות בכל פעם כדי להיכנס אליה, אבל עלייה וירידה לא קבילי עליי, לא קיבלתי עליי תורח של עלייה וירידה בכל פעם שירצה להיכנס, ואין המזכיר יכול לכפות את הסוחר להשתמש בבית דרך גגין. ממשיכה הגמרא לברר, אם תמצא לומר שהדין הוא שמציא אמר לי יכול לומר הסוחר למזכיר שתורח עלייה וירידה לא קבילי עליי, לא קיבלתי עליי, וכן זכותו של הסוחר להשתמש בבית דרך פתחיו, באופן של שתי עליות זו על גב זו, כלומר בית בין שלוש קומות, והזכיר בעל הבית את אחת העליות, מהו? מה הדין? אמנם ודאי שבאופן שהזכיר את העלייה העליונה, והיא פחית ונפחתה העלייה העליונה, ודאי שהסוחר שבא נחית יורד ודר בעלייה תחתונה, וזה נוח לו יותר מהעלייה העליונה שנפחתה, שכן עכשיו אינו צריך לעלות שתי קומות אלא רק קומה אחת, אבל באופן שהזכיר בעל הבית את העלייה התחתונה, והיא פחית ונפחתה העלייה התחתונה, מהו למסלק לגמרי בעליונה, אם יכול המזכיר לכפות את הסוחר לדור בעלייה העליונה, או שמה יכול הסוחר לרדת לדור בבית, מה הם צדדי הספק? מי אמרינן דאמר לי, האם אנחנו אומרים שיכול המזכיר לומר לסוחר, שם עלייה קבילת לך, קיבלת עליך שתצטרך לעלות כדי להיכנס לביתך, ואם כן מחויב אתה לעלות גם שתי קומות לשם כך, ויכול המזכיר לעקב שלא ייכנס הסוחר לבית, או דילמה, או שמה נאמר, חד עלייה קביל עלי, הסוחר קיבל עליו לעלות קומה אחת, אבל שתי עליות לא קביל עלי, לעלות שתי קומות הוא לא קיבל עליו, ואם כן, יכול הסוחר לרדת לדור בבית, ואין המזכיר יכול לקוף אותו לדור בעלייה העליונה. אומרת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו ללא תשובה, ותשבי את הרץ, קושיות ויבאיות. אחי וראי, מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף, קוף תתוו ממסכת בב המציע, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין השביט משמט את חוף שיש עליו משכון? שאלה שנייה, מדוע המלווה חוזר ליטול את המשכון למחרת, הרי בין כך יצטרך להשיבו, התשובה נמצאת בתוספות. שאלה שלישית, לביתו של מי מותר להיכנס ליטול משכון? שאלה רביעית, לרבי יהודה, מה מלמדנו הכתוב ולא יסור לבבו? שאלה חמישית, לרבי שמעון, מדוע מותר ליטול משכון מאלמנה עשירה? והשאלה האחרונה, על דף קופת דבב, לרבה, כמה מלכויות מתחייב האוכל קורבן פסח מבושל? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי כ"א בטבת תשע"ז. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה, כאמור, דף קופת דבב, ממסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי כ"ב בטבת תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת שמות. שבת מברכין את ראש חודש שבט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. ונלמד שני דפים, את דפים קוף תת זין וקוף יוד זין ממסכת בבא מציע. עוד יותר סמוך ועוד יותר נראה לסיום מסכת בבא מציעא כולה. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מנותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.